אתם עם SBS בעברית. שר החוץ של ארצות הברית אנטוני בלינקן ביקר השבוע באזור במזרח התיכון, ישראל והסביבה והשכנות, בניסיון לבסס את הפסקת האש בין ישראל לחמאס ולהביא לרגיעה ארוכת טווח באזור, זאת תוך כדי גיבוש מנגנונים להעברת סיוע לתושבי רצועת עזה ללא מעורבות חמאס. הוא אמר כי ארצות הברית מחויבת לשמור על ביטחון ישראל, לדאוג לשיקומה של רצועת עזה ולבנות מחדש את היחסים עם הרשות הפלסטינית. הוא אמר שהביקור שלו נועד להפחית את המתיחות בגזה ובעזה. מלבד נתניהו, נועד בלינקן גם עם שר החוץ גבי אשכנזי ובחירים ישראלים נוספים. הוא נועד אחר כך עם הנשיא הפלסטיני מחמוד אבס וגם ראש הממשלה הפלסטיני. אז הנה לדברי בלינקן בעת ביקורו.
Leaders on both sides will need to chart a better course, starting by making real improvements in the lives of people in Israel, Gaza and the West Bank. I'm convinced that if they do, they will find willing partners in both Israeli and Palestinian civil society. That's one of the messages I took away from meeting earlier today with Palestinian civil society leaders.
בסבב הלחימה בו נורו לעבר האוכלוסייה האזרחית בישראל יותר מ 2,000 רקטות, כבר שכחתי את המספר, אבל זה היה יותר מ 2,000, נהרגו 260 איש, 254 מתו בעזה ו-13 בישראל. בלינקן אמר כי ארצות הברית תעניק 96 מיליון דולר נוספים לפלסטינים השנה.
We'll also provide $5.5 million in immediate disaster assistance for Gaza and a little over $32 million for UNRWA's emergency humanitarian appeal. This new assistance comes on top of significant support that the United States has recently committed.
בתום גישתו עם נתניהו אמר מזכיר המדינה האמריקאי כי הגיע לישראל לבקשת הנשיא ביידן, ובעקבות ארבע סיבות, הפגנת מחויבות של ארצות הברית לביטחון ישראל, יציבות בירושלים ובגדה, סיוע הומניטרי דחוף ושיקום לעזה, וניסיון לשקם את יחסי הפלסטינים עם וושינגטון. הוא אמר, אני הזכרתי לנתניהו שארצות הברית תומכת לחלוטין בזכותה של ישראל להגן על עצמה מול התקפות כמו ירי אלפי רקטות, חסר הבחנה של חמאס לעבר ישראל. עבור ביידן המחויבות הזאת היא אישית, הוא אחד התומכים החזקים של ישראל זה 50 שנה, אמר מזכיר המדינה. בלינקן כאמור נועד ברמלה עם הנשיא הפלסטיני מחמוד אבס.
כאן הונקה.
There was an agreement of a national unity government, and our first condition is to commit to international legitimacy, known to everyone, and after that, we will agree to a national unity government.
דברי מחמוז אבס, הוא מדבר על ממשלה עם החמאס כמובן, ממשלת אחדות בין הפתח והחמאס. ושר החוץ הישראלי גבי אשכנזי אמר כי ארצות הברית היא בעלת בריתה של ישראל.
United States is our closest ally. I'm committed, as I'm sure the secretary, for expanding the relationship. It's an excellent opportunity to thank the president of the United States and the secretary of state and his team for their unwavering support of the state of Israel.
בשבוע שעבר נפגשו גם הנשיא ג'ו ביידן ונשיא רוסיה ולדימיר פוטון בז'נבה, או אם ייפגשו ביוני בז'נבה, ובאג'נדה שלהם המזרח התיכון, ישראל והפלסטינים. האזינו לדברי דוברת הבית הלבן ג'ן סאקי.
It's actually important to meet with leaders when we have a range of disagreements, as we do with Russian leaders. So we don't regard the meeting with the Russian president as a reward. We regard it as a vital part of defending America's interests.
בלינקן הכריז כי הוא יפעל לגיוס משאבים ברחבי העולם לטובת עזה, והבהיר ששום דבר מזה לא יגיע לחמאס. הוא גם ביקר במצרים, ולאחר הפגישה עם הנשיא הסיסי, תיאר בלינקן את מצרים כשותפה אמיתית שסייעה לסיים את סבב הלחימה בישראל ולבנות מהלכים חיוביים באזור. בלינקן נפגש בירדן עם המלך עבדאללה השני, והמלך שיבח את ההחלטה האחרונה של הממשל האמריקאי לפתוח מחדש את הקונסוליה האמריקאית במזרח ירושלים ולחדש את הסיוע לסוכנות אונרה. ובכן, מי הוא מזכיר המדינה אנטוני בלינקן? כאמור, הוא הגיע לביקור ראשון בישראל בעקבות מבצע שומר החומות, ועל רקע החשש מממשל פחות ידידותי מזה שישראל הורגלה בתקופת טראמפ, מעניין להכיר את הרקע ממנו צמח הפוליטיקאי הבכיר בממשל ביידן. ובכן, זה מתחיל באוקראינה, בעיירה פרי סלב, השוכנת כ-80 קילומטרים דרומית לקייב. שם נולד בשנת 1877 מאיר, בין הסכונים למשפחת בלינקן. באותה עיירה, אגב, רק 18 שנה קודם, נולד הסופר הידוע שלום רבינוביץ' הוא שלום עליכם. בלינקן מסיים מכללה מסחרית בקייב, מתחתן ב-1898 עם חנה טרובוסקיה, לזוג 5 ילדים, והם עושים את מה שעשו 400,000 יהודים ממזרח אירופה באותם שנים, מהגרים לניו יורק. ראשית מגיע מאיר בלינקן לבדו במטרה להרוויח כסף, להביא את משפחתו. הוא מנסה עבודות שונות, כולל עסקים לעיסוי, וכותב גם ביידיש. 50 מכתביו של היהודי שנפטר, שהוא בן 38 בלבד, פורסמו. בנו הבכור, מוריס הנרי, היה בן 15, כאשר אביו נפטר, ושינה עוד אחת בשם המשפחה, שהביאה אותו לבלינקן במקום בלינקין. אז הוא נהיה בלינקן במקום בלינקין. הוא סיים את האוניברסיטה של ניו יורק, הפך לעורך דין מצליח ובעל חברה משגשגת. וכאשר השלטון הבריטי התנגד להקמת מדינה יהודית, בטענה שאדמת ישראל הדלה לא תוכל להכיל עוד 500,000 מהגרים, התגייס עורך דין בלינקן לסייע. בשנת 46 שכרה ועדה מיוחדת שחקרה את הפוטנציאל הכלכלי של ישראל את שירותיו של מוריס הנרי בלינקן, מי שייסד את המכון האמריקאי לארץ ישראל, ובלינקן שכר את שירותיו של הכלכלן רוברט נייטן כדי שיכתוב מחקר שיראה את הפוטנציאל הכלכלי ויהיה מבוסס על ניתוח עובדתי. הדוח המפורט ראה אור ב-1946, תחת הכותרת ארץ ישראל בעיה והבטחה, והוכיח כי טענות המנדט הבריטי הם קשקוש מקושקש, וכי מדינת ישראל תוכל להתקיים ואף לסגשג. לימים מטען כי הדוח הזה, שאין להקל בחשיבות ההיסטורית שלו להקמת המדינה, היה אף הסיבה להחלטה הבריטית להשיב את המנדט על הקמת המדינה היהודית לידי האום. בהמשך היה בלינקן לביליונר, בעל התאגיד מייט ושניים משלושת בניו, אלן ודונלד, אף שרתו כשגרירי ארצות הברית בבלגיה ובהונגריה בממשל קלינטון. השבוע אמרי נכדו, בנו של דונלד, מהמדינה שהבטיח לה שגשוג וקיום, כמזכיר המדינה האמריקאי. אלא שבמאמר מרתק שכתבה פרופסור רות וייס, היא חוקרת ספרות בינלאומית, היא הכירה אישית את מוריס הנרי בלינקן, היא ציננה קצת את ההתלהבות ואמרה שבעוד הסבא היה אכן ציוני נלהב שתרם רבות להקמת המדינה. הילדים לא כל כך ירשו את הלהט היהודי ונותקו מאוד מהשורשים. אף על פי שבמסגרת שירותם הדיפלומטי המשיכו את אותו חוש אחריות שאביהם חש כלפי היהודים וישראל. אנטוני בלינקן עצמו היא מציינת גדל במשפחה מורכבת, על אף שם המשפחה מחייב, הוריו התגרשו כשהיה בן 9, ואימו התחתנה בשנית עם עורך הדין סמואל פיזר, ניצול שואה שהתפרסם בכתביו ובעבודותו על מחנות ההשמדה. ומוריס הנרי מסכם את פרופסור וייס, ידע שלא צ'רצ'יל ולא האמריקאים יגיעו לעזרת היהודים, אפילו לא באמצעות הפצצת מחנות המוות. הוא הבין שהיהודים יצטרכו לבנות בעצמם את ביתם המחודש בציון, וכך יכלו לבוא לעזרת אחרים דרך ברית אסטרטגית שגם תחזק את אמריקה. בניו ירשו את הכישרון של אביהם לפוליטיקה, אך לא את תשוקתו לביצור ביטחון ישראל. נכדו היה בכיר בממשל, אומרת פרופסור וייס, שהפגין עוינות כלפי ישראל, היא מדברת על ממשל אובמה, וכעת הוא יהיה הגורם המדיני הבכיר ביותר בממשל שעמדתו כלפי ישראל רחוקה מלהיות ברורה. אז המשפטים האחרונים נלקחו מוויינט ונכתבו על ידי אדוארד דוקאס. עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.